המדרש בתחילת הפרשה נאמר, זאת חוקת התורה, אמרות השם, אמרות תורות. אמר רב יהושע בן לוי, מצינו שיקם הקדוש ברוך הוא שניים ושלוש תיבות בתורה שלא להוציא דבר תאומה מפיו, מן הבהמה התורה ומן הבהמה אשר איננה תורה, ומן הבהמה אשר לא תורה. אמר רב יהודן, אף כשבא לפתוח בסימני בהמה טמאה לא פתח אלא בסימני בהמה תורה, את הגמל, כי לא מפריס פרסה, אין כתיב כאן אלא כי מעלה גרה הוא, את הארנבת, כי לא מפריס פרסה, אין כתיב כאן אלא כי מעלת גרה וכו'. צריך לדבר בלשון נקייה. הגמרא מדברת על כך בתחילת מסכת פסחים ואומרת, אמנם שתוספות מדבר שם גם שלא בכל מקום בתורה התורה לא מזכירה את המילה תומה, אצל נוח אז נזכר מן הבהמה התאורה ומן הבהמה אשר איננה תאורה, אבל אחר כך כשהתורה מדברת על דיני תומה ותארה של בהמות היא מזכירה במפורש את הדברים, היא לא אומרת כל פעם מן הבהמה אשר איננה תאורה. אז זה פעם שמעתי מהרב סיודה סיפור משל של המגיד מדובנה. הוא אומר שפעם אמר לי מדובנה עוד גדול אחד בא להתארח באיזה עיר דרשן, והוא בדרך הגיע לאיזה מקום שצומצם מעט אנשים ותם הוא מתעכב ומחפש מניין, אוספים את כל האנשים בעיר, פה ושם, מי נמצא, מי לא נמצא, יש 9 אנשים. נו, אין 10, לא יכול להיות, אין מה, 10 פה, אולי כדאי להשתדל עוד, משתדל. והדבר הזה מחפשים עוד, אולי כן ימצאו, לכבודו של הרב, והוא שומע שמתלחשים, אנשים מתלחשים בינם למן עצמם, כאילו יש כאן איזה דבר, שואלים מה, על מה אתם מדברים? אז ככה הם אומרים, יש פה חיים כגנב, יש כאן אחד, לא יודעים לצרף אותו גנב, הוא אומר, מה יש לכם עדויות שהוא גנב? מה פתאום אתם אומרים לו חיים כגנב? יש לכם ראיתם עדים, היה בבית דין, נקבע ככה הדבר הזה? לא, שמועות וזה. שמועות, מי סומך על שמועות, תביא אותו שיצרף למניין. הוא בא למניין, הוא אומר, רב חיים, בבקשה, תצטרף, רב חיים, רב חיים, רב חיים. טוב. ומצרפים אותו למניין. ככה בבוקר הוא גם כן נשאר, גם כן מצרפים אותו למניין. בבוקר השקל, אחר כך התפילה, הוא נזכר שיש לו עכשיו איזה צורך לשלוח איזה, עכשיו משלוח חשוב, נזכר שיש לו דבר דחוף מאוד, היה עוסק בענייני מצוות וצריך לשלוח איזה סכום גדול חשוב לאיזה מקום באופן מאוד מאוד דחוף. הוא מבאר מי כאן במקום הזה נוסע עכשיו לאותו מקום שאפשר איתו לשלוח את השליחות הזאת. קיצור, מבררים בכל מן כל האנשים, אף אחד לא פנוי, אף אחד לא יכול לנסוע, אף אחד לא מתכוון לנסוע. אז מתחילים לבית אנשים להגיד, כבוד הרב, רב חיים, שהוא איש פנוי, אפשר לשלוח אותו. אז הוא אומר, את הגנב הזה? זה אני אשלח? עם כסף? הם אמרו, אבל הרב אמר, רב חיים, רב חיים, אין ראיות, אין... הוא אומר, טוב, בשביל ענייני תפילה, אבל כסף שציבורי... לסמוך מספק על מישהו שיש לו שמועות לא טובות? איך זה אפשר? ככה המגיד מדובנה אמר שהם צריכים לדבר לגופו של עניין בדיני הפרשה, בדיני תומה וטהרה, מורחים להגיד מפורש, הדברים יהיו מבוארים על מה מדברים. כשמדברים סיפור דברים, איזה בהמות הקדוש ברוך הוא אומר לנוח להכניס אל התיבה וכמה מכל סוג שמה, שזה רק סיפור דברים, אז כמובן צריך לשמור על לשון נקייה. המדרש ממשיך ואומר, רבי יהושע דסקנין בשם רבי לוי אמר, תינוקות שהיו בימי דוד עד שלא תמו טעם חטא היו יודעים לדרוש את התורה בממתת פנים תמי ובממתת פנים טהור. והיה דוד מתפלל עליהם ואומר, אתה השם תשמרם, תשמור וראיתהון בליבהון, תשמור את התורה בליבם, תנצרם מן הדור זו לעולם. ואחר כל השלח הזה יוצאים למלחמה ונופלים על ידי שהיה בהם דלטורים. הוא שדוד אמר, נפשי בתוך לבאים משכבה לועטים. נפשי בתוך לבאים זה אבנר והמסע שהיו לבאים בתורה, אבל השכבה לועטים זה דואג והחיתופל שהיו לעוטים אחר לשון הרע, ולשונם חרב חדה אלו עזיפים, שנאמר, בבוא עזיפים ויאמרו לשאול וגומר. ובאותו שאמר דוד, רומה לשמיים אלוקים סלק שכינתך מבינותם. אבל דורו של אחיו כולו עובדי עבודה זרה היו, ועל ידי שלא היה בהם דליטורין יוצאים למלחמה ונוצחים. המדרש רוצה לומר לנו, שמיעת הפה, אמרות השם, אמרות תאורות, בכמה מובנים. במובן האחד, לדבר בלשון נקייה, במילים יפות. במובן השני, לדבר תוכן יפה. לא רק המילים יפות, אלא גם התוכן צריך להיות תוכן יפה, ולא לקשל בלשון הרע, בדיבור רע, שזה חמור מאוד. וכמו שאומרים כאן חכמינו זיכרונם לברכה, שדורו של אחיו שהיו עובדי עבודה זרה, ועל ידי שלא היה בהם דליטורים יוצאים למלחמה ונצחים. דורו של דוד שהיו יודעים את התורה, כל נער ידע את התורה, ידע לדרוש במתת פנים לטהור ובמתת פנים תמה, ולא היו נוצחים שהיו בהם דלטורים. כמה צריך להיות האחדות קיימת בישראל, כי ישראל מאוחדים הם מנצחים. זה מכבר הכביד עליי המדרש הזה, מה פירוש אחדות עם עובדי עבודה זרה? איך אפשר דבר כזה? איזה משותף יש עם קצה של השקפה עולם כזאת שהיא רחוקה יותר מכפירה? כמובן שתיים רעות, לא רק שלא מאמינים בריבונו של עולם, עובדי עבודה זרה. אפשר להתחבר איתם? אפשר שעם ישראל יהיה אחד כשיש בתוכו עובדי עבודה זרה? ואני חושב שהפירוש הוא עובדי עבודה זרה ולא כופרים, מאמינים בריבונו של עולם אלוקי ישראל, מאמינים שהקדוש ברוך הוא אלוקי עולם, אבל יחד עם זה גם מאמינים שיש כל מיני כוחות שאפשר איתם לעבוד, כמו שהיו במשך הדורות שהיו הולכים לשאול באוב, גם אנשים שהם שומרי תורה ומצוות. גם היום יש אנשים שיכולים להימשך אחרי כל מיני ספירטואליזם כזה, שזה יכול להיות שזה אסור מדאורייתא על פי התורה ללכת לעשות כל מיני ניסיונות ולגלות כל מיני תגליות. יש אנשים שאומרים שבצורה כזאת הם יכולים לגלות הרבה דברים, והם אומרים, בואו, בואו, תבואו, תראו, עם הקושות, תראו איך שזה נראה לעין, זה לא איזה המצאה, איזה פתה, איזה דבר ככה של, של אחיזת עיניים, זאת מציאות. יש כל מיני אפשרויות להעלות כל מיני קולות כאלה או, או סימנים כאלה שאפשר לשאול שאלות ולשמוע תשובות, ותשובות מרתקות. וזה יכול למשוך גם אנשים שומרי תורה מצוות. צריך להימנע מזה כמובן. אבל יכול להיות מין יצר הרע, אדם רוצה לדעת מה, מה עתידות של עצמו, של הציבור, מה, מה, ויש לו שאלות, רוצה לדעת. בדרכי התארה של נבואה הוא לא מצליח להגיע לזה. אז הוא יודע, יש דרכי תומה. זה היה עבודה זרה של אז. לא שמה חס וחלילה זנחו את האומה הישראלית, התחברו לאומה שיש לה עבודה זרה מסוימת ונעשו מינים. זה נקרא מין. מישהו נעשה מין אחר שהוא עוזב את האומה ואת השקפתה ואת אמונתה והולך לאמונה אחרת ומתנתק מהאומה. זה לא היה. להפך, הייתה אחדות בזמן אחאב. עם ישראל היה מגובש, היה מאוחד, אבל היה, היו גם יצר הרע של ערווה, האמין אפילו ברמונו של עולם ועבד את השם וגם קיים מצוות, אבל נמשכו אחרי עבודה זרה. וחז"ל אומרים לנו שלהימשך אחרי עבודה זרה זה, זה יצר. יצר, יש יצרה דערווה ויש יצרה דעבודה זרה, פשוט משיכה חזקה שקשה להתגבר עליה. סקרנות כזאת היא הכרה שיש הכוח הזה של התאומה, הוא עושה גם כן משהו. זה ריבונו שלם סידר שהוא עושה ככה, אבל יש לה כוח, לכוחות התאומה גם כן כוחות שריבונו שלם נתן להם כוחות. ואדם הוא רוצה מהר לקבל תשובות, או מהר לקבל סיוע, איזה סיוע בדרכים של תומה, לקבל עצות רפואיות, לקבל אני יודע, כוחות כאלה. זאת אומרת, אם אנחנו נסתכל באופן כזה, אז התמונה נראית אחרת לגמרי. לא כמו שאנחנו מציירים את עניין הזה של, של עובדי עבודה זרה, שזה של התנתקות מהאומה. התנתקות מהאומה זה לא אחדות. לא יכול להיות עובדי עבודה זרה ומחוברים ביחד, זה לא יכול להיות. אלא זה היה סוג כזה של, של התעסקות באופן צדדי, באיסור, וזה איסור נורא כמובן, זה האיסור, אבל זה איסור פרטי. זה לא איסור, זאת אומרת הם עברו על זה באופן פרטי. זה לא הם עקרו בזה את כל אמונתם, אלא צירפו לאמונה עוד דבר. זה כמובן אין מה לדבר על החומרה של הדברים, אבל כך הדברים מתקבלים באופן מובן דברי המדרש. זה לא יהיה דומה לאנשים שמתנתקים מהאומה, אנשים שרוצים ברעת האומה, ושאליהם אי אפשר להתחבר. זאת חוקת התורה. אדם כי ימות באוהל, ודרשו חכמים שאין התורה נקנית אלא במי שממית את עצמו באוהלה של תורה. הביטוי הזה הוא נשמע קשה. מה התורה דורשת? ממיתה, ממית את עצמו באוהלה של תורה, לבטל כל הדבר, הרצונות ו... ורק התורה. כמובן שהכוונה של דברי חכמים זה באופן החיובי, שאדם כל כך יהיה מחובר אל התורה, ממית את עצמו באוהלה של תורה, כמו הביטוי השגור על הלשון, אדם מת לעשות משהו, מת לאכול, מת לדור, הוא עכשיו הכל מת חוץ מהשאיפה שהוא רוצה אותה. זה ביטוי של חז"ל, לקחו כל הכוח מכאן, שאדם ממית את עצמו בעולה של תורה, כשהוא לומד אין שום דבר בעולם מעניין אותו, מפני שהתורה יכולה כל כך למלות את הנפש שבאמת שום דבר לא יעניין כשאדם שקוע בעולה של תורה, בלימודה של תורה. התורה יש בה את העושר המלא, שם חיים, תוכן כזה רחב ועמוק שממלא את כל הנפש, שלא נשאר שום מקום פנוי. אפילו אומרת הגמרא, כי קאי רבי באי מסכתא, לא תשאלינה במסכתא אחריתני. אז אפשר להבין את זה גם במובן החיובי, לא במובן הזה כי הרב הוא מסכת בדבר אחד, אל תשאל אותו במקום אחר כי הוא לא, אולי הוא לא יזכור. אלא כשאדם נמצא בסוגיה, אז אפשר בסוגיה אחת לשקוע, להכניס את כל הכוחות. אדם נמצא במסכת אחת, בכל נושא בתורה אפשר לשקוע ולמלא את כל הכוחות בזה. רק כך באמת אדם יכול לעלות למדרגה גדולה בתורה. אפשר לעלות במדרגות בתורה גם אם אדם לא מתאמץ מאוד, אבל זה איננו דומה. איננו דומה אם אדם משקיע את כל הכוחות או אם אדם משקיע את רוב, את כמעט, אבל חסר משהו בשקיעה בעולמה של תורה. ההבדל הוא הבדל תהומי. המעט שנשאר שהוא לא שקוע זה הבדל עצום. הבדל בין 99% ובין 100% הוא לא הבדל של אחוז אחד, הוא הבדל של מהות, זה מציאות אחרת. כשאדם מוסר את נפשו לתורה הוא מתעלה למדרגות אחרות לגמרי, הוא מתעלה מעלה מעלה במעלות התורה. האישיות שלו נהפכת לאישיות של תורה, התורה היא מרוממת אותו למדרגתה, והתורה במדרגה עליונה. וכשאדם בטל כלפי התורה, אז התורה היא ממלאת אותו והוא נהיה התורה. זאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל, להמית את עצמו באוהלה של תורה. כמו טבילה במקווה, שאם אדם טובל במקווה ומשאיר אצבע אחת בחוץ, לא שווה. לא אומרים כאן רובו ככולו. אצבע אחת בחוץ, הוא לא טבל. עד שיהיה כולו בתוך המקווה. ואותו דבר, טבילה במי הדעת. במי התורה, בימה של התורה. הטבילה הזאת צריכה להיות טבילה מלאה, לא להשאיר שום דבר מבחוץ, שום חלק של עבר רוחני של האדם מחוץ לימה של התורה, למעיין, מעיינה של התורה, מעיין מים חיים. והשקיע בתורה בשני, בכל המובנים, גם במובן הכמותי וגם במובן האיכותי. זאת אומרת, יכול להיות אדם שעוסק בתורה כל הזמן אבל לא מעמיק, לא מתייגע יגיעה עיונית, הראש שלו רק בתורה. זה גם כן מדרגה נפלאה כמובן, אדם מתעלה על ידי זה התעלות גדולה מאוד. אבל את התורה אנחנו צריכים גם לזכות להבין ולהעמיק, ולא להיות שטחיים, לרצות כל דבר להבין על בוריו, ולהתייגע על הבנתו ולהתאמץ, ושמשהו כשהוא לא מובן אז זה כואב, זה לא, לא מרגישים טוב. ועל הגאון מבינה מספרים שהיו, שכשהיה לו איזה דבר קשה לפעמים הוא עמל שבוע שבועיים עד שהנושא הזה התברר לו, והיה באותו, באותם הימים ממעט באכילה ובשתייה, לו כמה שהוא אכל תמיד את המינימום, לא היה לו אפילו תבון לאכול את, את המים במסורה ואת הפת במלח, שהוא היה מרגיל את עצמו לאכול באופן מאוד מצומצם, לקיים דברי חכמים כפשוטם, מים במסורה תשתה, אבל זה, גם את זה הוא ויתר, לא ויתר, פשוט לא היה לו תיאבון. הדבר, יכול להיות שהדברים לא מתבררים, לא יכול היה, פניו הושחרו מרוב, מרוב הגיעה בעמלה של התורה, עד שהדברים התבררו. וכשהיו הדברים מתבררים, היה שמח שמחה גדולה מאוד, כאילו מצא מציאה, כי לא יכול היה להתנתק, לוותר על איזה בהירות שתהיה באיזשהו נושא שיהיה חסר בהירות בו. רצה שהכל יהיה מבורר כמה לחלוטין. וזה מקונים על ידי עמל. אדם עמל ומתייגע ורוצה להבין את התורה על המיטה, אז נהיה לו, הוא נהיה איש של תורה במובן העמוק של התורה. זאת אומרת, הוא חושב בעומק מחשבות כל דבר, גם אחר כך בכל ההסתכלות שלו על כל דבר שקורה, כל דבר בחיים, כל דבר בסוגיית התורה, אבל הוא בסוגיות דעלמה, מתוך המבט הזה של עומק, תמיד הוא רואה את הדברים לאשורם, לאמיתתם, לא ככה באופן רדוד, באופן שטחי, מתוך ההתרגלות לחיפוש האמת האמיתית, לאמיתה של תורה, ומתוך הקליטה של העומקה של תורה, שהיא נותנת לו את הכיוון להסתכל בכלל על כל המציאות באופן עמוק הזה. זה התכוונו חכמים שאמרו לנו את המשפט הקצר הזה, זאת חוקת התורה, גם כי ימות באוהל, אין התורה נקנית אלא במי שממית את עצמו באוהלה של תורה. יש לנו כאן בפרשה עוד נושא חשוב מאוד, לימוד גדול מאוד, עניין הקעת הסלע, הדיבור אל הסלע, שמשה נצטווה, ומה אנחנו יכולים ללמוד מה היה צריך להיות אחרת ולא היה. יין יען לא האמנתם בי להקדישני, אומר המהר"ל, מפני שרבים נבוכים בפירוש עניין זה ולא ידעו לעמוד על אמיתת החטא, יש לפרש החטא דע כי החטא של משה ואהרון כדכתיב בקרא, יען אשר לא האמנתם בי להקדישני, ודבר זה מה שיקו פעמיים אל הסלע כאשר נעשה להם נס, כי זהו יציאה מן האמונה, כי עשו מעשה זה דרך כעס, ומי שעושה מצוות השם דרך כעס, בפרט כאשר נעשה להם נס כזה כמו שעשו הם שאמרו שימון האמורים וכן שיקו על הסלע, אין זה אמונה, כי האמונה הוא מי שבוטח בו יתברך ואין בו רק שמחה, שזה עניין האמונה שמאמין בו ובוטח בו, ועם האמונה השמחה. המהר"ל חוזר על זה כמה וכמה פעמים כאן בהסברתו, ומלמד אותנו יסוד גדול באמונה, אבל עם הכעס אין כאן אמונה, ומה שיקו פעמיים יורה זה על מיעוט האמונה וביטחון בו, ולכך הוא כועס, ודבר זה ידוע, כי מי שאינו מאמין ובוטח בו יתברך בביטחון גמור, הוא בכעס ומחובות. ככה זה ידוע, שמי שאין לו אמונה גדולה, וביטחון גדול בשם, כי אמונה זה ביטחון, אז הוא נמצא בחס ובמחובות. גם אם הוא עובד השם, גם אם הוא מקיים מצוות, אם אמונתו היא לא שלמה, אמונה של ביטחון, של ישענות על ריבונו של עולם וביטחון בריבונו של עולם, אז אדם כזה הוא לחוץ, ותמיד נמצא במתחים, אפילו בעבודת השם שלו, ובכעס ובמחובות. וכאשר אמר השם יתברך אל משה להוציא מים מן הצור, היה להם לעשות באמונה בו יתברך, שהרי השם יתברך עושה נס כזה לישראל, להוציא מים מן הסלע. הרי השם אומר לו, לך תעשה נס גדול, להוציא מים מן הסלע. ואז היו רואים הביטחון בו יתברך, מה שהוא עושה עם הנבראים, והיה למשה ולארון להתחדש אמונה וביטחון יתירה, כלומר להתעצם באמונה חדשה וביטחון גדול, ואז היו עושים בשמחה. והם עם הנס הגדול שעשה השם, שהיה ראוי לחדש אמונה וביטחון בו יתברך, והיה ראוי להם להוסיף אמונה וביטחון, והיה ראוי להם השמחה. אומר, אל תאמר שהכעס היה כלפי ישראל, לא כלפי, כן, אין זה קושייה, כי אם האמונה נתחדש השמחה, לא כעס. כשיש אמונה, יש שמחה. אמונה, ביטחון, שמחה. כלומר, זה מוכרח, מחובר יחד. אם אין שמחה, יש ההפך, יש כעס, זה חיסרון בביטחון, זה חיסרון באמונה. וזה שאמר כתוב, יען לא האמנתם. כי אם היו עושים הדבר באמונה, היה להם השמחה במצווה הזאת. שאם כל אמונה, שמחה. אתם רואים, הוא חוזר על זה כמה פעמים, והיו גדולים שאמרו שהמהר"ל אף פעם לא חוזר סתם. כל פעם שהוא אומר, עוד פעם גם הביטויים, זה עוד העמקה ועוד מדרגה. והנה שני הדברים, האחד מה שאמר שימון המורים ומה שיקו הצור פעמיים, הכל זה דבר אחד בעצם, זה לא שני דברים, זה דבר אחד, אותו מקור להם, כן? הכל הפך האמונה. שכח תמצא פעמים אומרים רבותינו זכרונם לברכה שהחטא מה שיקה הצור פעמיים, ופעמים אומרים שהחטא מה שאמרו שימון המורים, הכל עניין אחד, שבשעה שעשה השם נס להם, היה להם להוסיף אמונה וביטחון, ועם האמונה וביטחון אין כאן כעס. השם יתברך היה רוצה שיקנו ישראל אמונה שלמה ויראו כי הנמצאים נמשכים אחר יתברך ודיבורו, ואל לך כי הסלע היה מקבל הדיבור של השם יתברך בדרך נס, כמו שאדם מקבל את דבר השם, כי דכתיב דיברתם אל הסלע, כי נס היה, והיה הוא יתברך רוצה שיהיו כל הנמצאים נמשכים אחר הדיבור השם יתברך לעשות רצונו מעצמם, לא על ידי הכרחי, ובזה יעשו ישראל גם כן רצון השם יתברך מעצמם בשמחה. ולכך אמרו שידברו אל הסלע. כלומר המהר"ל כאן מסביר מה ההבדל בנס בין להקות על הסלע ובין לדבר על הסלע. מה ההבדל? זה פחות נס כשמקים על הסלע? לכו תעקו על סלעים, יצא מים, יצא מעיין של מים, זרמים של מים. מה ההבדל? הסלע לא מבין כשמדברים אליו ולא מבין כשמקים אותו. אז מה כאן היה העניין? כאן היה איזה הוראה, הדרכה אלוקית של ריבונו של עולם, רצה להראות לישראל שעבודת השם היא צריכה להיות מתוך רצון עצמי, לא מתוך כפייה. מכה זה כמו כפייה עם מקל, דיבור זה שכנוע ולקרב והשומע הוא לא נאלץ לעשות את דבר השם, הוא רוצה, הוא מזדהה. זאת המגמה העליונה. בזה יעשו ישראל גם כן רצון השם מעצמם בשמחה. ולכך אמרו שידברו אל הסלע, כי כאשר יקיים מכוח הדיבור, הנה העשייה מרצון ומשמחה, וזה עניין האמונה. ולפיכך, אם דיבר אל הסלע והיה מקבל דבריו ברצון בלי פועל הכרחי, היה זה קידוש שמו לעשות רצונו באמונה. ומעשה משה, הפך האמונה. והמסביר המערה. כאן אנחנו יכולים להבין גם את התוצאה בעצם. משה רבינו מבטא בעצם את המברידה של עם ישראל באותו השעה. משה רבינו שקול כנגד ישראל. משה רבינו הוא נשמתו כביכול נשמת כל דור המדבר. ואם יש עיכוב באיזושהי פעולה מושלמת מצד משה רבינו, זה לא משהו אישי כל כך, זה מבוטא כאילו זה עניין אישי, אבל זה הוא בעצם מביע מצב רוחני שעם ישראל נמצא. משה רבינו ואהרון נענשים שלא נכנסים לארץ ישראל בגלל החטא הזה, וזה אולי מלמד אותנו מה העניינה של ארץ ישראל. עבודת השם בארץ ישראל צריכה להיות בשמחה, ברצון, בהתקשרות פנימית, בחפץ פנימי, לא בכפייתיות, לא בעירת העונש, אלא בעירת הרוממות, מאהבה, בהימשכות לקראת לעשות את דבר השם, וזה חפץ פנימי שנובע מעומק הפנימי של ישראל בעצמם, לא מתוך חדים של אנשים שיקבלו אם חס וחלילה לא יעשו את רצונו של ריבונו של עולם. וזה זאת המגמה העתידית. יש הרבה מקומות שכתוב בדברי החכמים של עתיד רב לבוא משיח, משה רבינו, אולי זה אותו האישיות, אותה הנשמה, משה רבינו הוא מגיע אחר כך עם ישראל. רמזים בכמה מקומות ובדברי בסתרי תורה, הדברים האלה באים בהרחבה רבה מאוד, שנשמעת משה רבינו הוא, משה רבינו הוא זה שאחר כך יביא את ישראל, הוא יתקן את כל הדברים שהיו נשארו לא מתוקנים, שהיו בזמן דור המדבר, זה יתוקן. וגם העניין הזה, כמובן החטא הזה, כשהוא יתוקן, אז ממילא משה רבינו יכול להיכנס לארץ ישראל. משה רבינו, כפי שאמרנו, זה בעצם אישיות כללית, זה כל תלמידי החכמים שבדור, זה כל תלמידי החכמים שבדורות שממשיכים את הופעת התורה בישראל. וכל מי שתלמיד חכם שאומר דבר תורה, אז קוראים לו משה. משה שפיר קמה, הוא ממשיך את דבר השם, הוא ממשיך את הדברים שמשה רבינו קיבל בסיני, והוא המשך של משה רבינו. כל אחד משהו יותר מתעלה בתורה, הוא יותר המשך כמובן, יותר הולך ומתגדל. כל הדורות התלמידי חכמים עוסקים בתיקון הזה של החיזוק האמונה, הביטחון והשמחה, ואז התורה תפרוץ. ככה מקים על הסלע ויוצאים טיפות, לא זורם.